שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
איראן העבירה הלילה למערב את תגובתה להסכם הגרעין. כאן אמיר בר שלום. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן נקטה בגישה חיובית בכדי לפתור את המחלוקות בין הצדדים. לעומת זאת, גורם אמריקני אמר לפנות בוקר לאתר פוליטיקו כי מהתרשמות ראשונית של הניסוחים האיראנים מדובר בהקשחת עמדות שמרחיקה את הצדדים מההסכם.
הסתיים התחקיר הראשוני בצהל לתאונת האימונים ברמת הגולן, כאן דורון קדוש. על פי הערכה הראשונית בצבא, סמל איתן פיכמן, זיכרונו לברכה, ספג חוותה חזקה לפני שנפל אל רצפת הטנק. ככל הנראה מדובר בסדן, חלקו האחורי של התותח, שפגע בו והפיל אותו לשטח המסוכן, שם מצא את מותו. במשטרה הצבאית ממשיכים לחקור את נסיבות האירוע.
קליה של רובן נורה לתוך חדר ילדים ביישוב כוכב יעקב שבבנימין, כאן שחר גליק. הקליה חדר הלילה לתוך בית ביישוב ופגע בקרית של אחד הילדים. אין נפגעים באירוע, המשטרה לקחה את הקליה ופתחה בחקירה. בצהל מעריכים שמדובר בירי טועה. כזכור, בסוף השבוע האחרון נפצעה ילדה בת 6 באורח בינוני מפגיעת קליה באותו יישוב בדיוק. גם אז בצהל הסבירו שמדובר בירי פלסטיני טועה.
נבחרת ישראל בכדורסל תחל היום את דרכה באליפות אירופה. כאן יהונתן גריל. האליפות נפתחה אתמול הראשונה אחרי 5 שנים בהשתתפותן של 24 נבחרות. ישראל תעלה לפרקט בפראג בירת צ'כיה היום בשעה 3 ותתמודד מול פינלנד. במוצאי שבת הנבחרת תפגוש את הולנד ובהמשך גם את פולין, סרביה וצ'כיה. ישראל, שמגיעה אחרי 2 הפסדים רצופים במוקדמות גביע העולם בכדורסל, תיאבק על אחד מארבעת המקומות הראשונים בבית דלד ותנסה להעפיל לשמינית הגמר.
בסוף השבוע הקרוב הקלה מסוימת בעומס החום. עם התחזית, כאן שילה רוזנפלד. היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בערים יהיה עדיין חם ויבש, בשבת ובראשון החום יוקל במעט.
בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
בוקר טוב לכם, 7:02 בגלי צהל, 2 בספטמבר, זהו, החלה שנת הלימודים, אתם בטח כבר מסיימים להכין את הכריכים ומתארגנים לקראת היציאה, לקראת היציאה לבתי הספר. אפשר להגיד שדבר אחד מאחורינו, נעסוק בפתיחת שנת הלימודים בכל זאת, וגם לא בכל מוסדות החינוך הם נפתחו, יש גם מי שעדיין מתוסכלים ובעיקר מתוסכלות מתנאי התעסוקה במעונות המשפחתיים, נהיה גם שם, ואנחנו נפתח בעדכונים מההתקדמות או אולי התרחקות במסע ומתן שבין איראן למעצמות על הסכם הגרעין. הלילה הודיעה טהרן שהעבירה את תגובתה לארצות הברית על ההסכם המתהווה. האיראנים לא פרטו בנוגע לתוכן המסמך שהועבר. הם הבהירו שהם אופטימיים באשר לסיכוייו להביא לפשרות, והשאלה מה זה אומר? אנחנו איתך, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, בוקר טוב.
שלום נורית, בוקר טוב. מה זה אומר? לא ברור, גם תלוי את מי שואלים. אנחנו, לפחות האיראנים, כמו שאמרת, ננסו לפזר איזה שהם סימנים אופטימיים, אבל גורם אמריקני שמקבל את המקבל את הנוסחה, את הנוסח האיראני שהוא עבר הלילה, אומר את המשפט הבא, הוא ממש לא מעודד. כלומר, איראן בהקשר הזה כנראה הקשיחה עמדות, או מנסה לצורך העניין לשחות עוד קצת את ארצות הברית. אני ראיתי את אחת הערכות בארצות הברית שמדברת שעכשיו, אחרי הקשחת העמדות האיראנית הזו, ההסכם לא יחתן לפני נובמבר, כלומר לא לפני בחירות האמצע בארצות הברית. מה זה אומר? אם אכן אלה לוחות הזמנים, זה אומר שלישראל יש הרבה יותר זמן לשכנע את האמריקנים להקשיח עמדות, וזה מתקשר לשני דברים. הראשון, ראש המוסד יוצא בסוף השבוע הזה לארצות הברית, הוא אמור לפגוש את ועדת השירותים החשאיים של הקונגרס האמריקני ולפרוס את העמדות הישראליות ואת הסכנה בהסכם שמתגבש, וזה קורה במקביל למכתב שמעבירים הלילה 50 חברי קונגרס משתי המפלגות, תגש על שתי המפלגות, גם הדמוקרטים.
אפילו רוב לדמוקרטים, אני חושבת, נכון? יש יותר, נכון. חתומים עליו יותר חברי קונגרס דמוקרטים מאשר רפובליקנים.
כן, כן, 34 דמוקרטים ו-16 רפובליקנים. הם כותבים לנשיא ביידן בצורה מפורשת, אסור לחתום על ההסכם הזה שיאפשר הכנסה של טריליון דולר לאיראן בעשור הקרוב, והכנסה כזאת תאפשר לאיראן להגביר את המאמצים שלה, נקרא לזה מאמצי התפשטות האזורים, עד כדי כך, כך הם כותבים, עד כדי סיכון אינטרסים אמריקנים, לא רק מחוץ לארצות הברית, אלא גם על אדמת ארצות הברית, אז זה נראה שקודם כל, האיראנים לא נותנים לנשיא ביידן את הסולם שהוא רוצה כדי לחתום על ההסכם, ובמקביל מתפתחת לה אופוזיציה פנים אמריקנית לחזרה להסכם.
אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
תודה, נורית, בוקר טוב.
ובד בבד לידיעות מאותו מסע ומתן, חיל האוויר הודיע אתמול על עסקת רכש של מטוסי תדלוק מתקדמים. מדובר במטוסים שיוכלו לשמש ביום פקודה לתקיפה באיראן, אם כי יגיעו רק בעוד כמה שנים. אנחנו עם כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, בוקר טוב.
שלום נורית, בוקר טוב. העסקה הזו מגיעה באיחור ניכר של שנתיים לפחות, שנגרם בשל המשבר התקציבי וחוסר היציבות הפוליטית בישראל, מה שפגע פגיעה ישירה ביכולת של צה"ל להצטייד באמצעי לחימה ליום פקודה. במקרה הזה מדובר על מטוסי התדלוק שאמורים להחליף את צי המתדלקים המיושן מאוד של חיל האוויר, חלקם בני 50 שנה, מטוסי תדלוק משנות ה-70, ובזמן שבצהל מתקיימות הכנות מועצות לאפשרות של תקיפת מתקני הגרעין באיראן, אופציה שרק הולכת ונראית ריאלית יותר ויותר מיום ליום, היכולת הזו של תדלוק אווירי היא הכרחית לצורך תקיפה ביעדים רחוקים. אז העסקה שאנחנו מדברים עליה נורית נחתמה בין חברת בוינג היצרנית של מטוסי ה-KC-46 לבין משרד ההגנה של ארצות הברית, כי למעשה מדובר במטוסים שמגיעים במימון מכספי הסיוע האמריקני. ראשוני המטוסים צפויים להגיע ארצה רק בשנת 2025-2026, וזה כמובן מאוחר מדי. בישראל עושים מאמצים רבים מול הפנטגון כדי להקדים את הגעת המטוסים, אבל עד כה ללא הצלחה. מקווים במערכת הביטחון שאולי בצל שיחות הגרעין והחתימה האפשרית על הסכם עם איראן, זה יהיה אחד הפיצויים במרכאות שוושינגטון תוכל להעניק לישראל.
אחד בספטמבר מאחורינו, איומי השביתה נשכחו כלא היו. 2.5 מיליון תלמידים פתחו אתמול את שנת הלימודים, אחרי שבועות ארוכים של אי-ודאות. התלמידים וגם ההורים חגגו את החזרה לבתי הספר. כתבותינו, הילד ברון ויובל מילר, הגיעו גם הן לחגיגות בשערי מוסדות החינוך.
אם ישמע הצלצול הראשון שכולם חיכו לו, כי 2.5 מיליון תלמידים פתחו אתמול את שנת הלימודים. בבית הספר אלמוג במעלה אדומים, רפאל שעולה לכיתה ו' ותמר ויואב שאמרו שלום לכיתה א', סיפרו לנו על התחושות רגע לפני שנכנסו לכיתה.
ממש טוב לחזור לבית ספר, גם בלי קשר לחזור ללמוד.
קמתי בבוקר מתרגשת. נרדמתי, אבל לא כל כך. בזל שאין בכלל שביתה. אני גאה בעצמי. כבר למדתי קצת בבית. ואני יודע לקרוא.
24 שעות קודם לכן, תמר, יואב ורפאל בכלל לא ידעו אם יחלו את הלימודים במועד. בבית הספר ניצני המדע ברחובות פגשו הילדים את שרת החינוך, ראש הממשלה ומזכלית הסתדרות המורים שאפשרו את פתיחת השנה. ראש הממשלה לפיד ברך את המורים על ההסכם שהושג.
היה תהליך מתיש שבו דיברו עליכם כל הזמן במונחים של רווח והפסד. הדבר הכי יקר והכי בזבזני זו בורות. והדבר הכי רווחי שיכול להיות למדינה זה השכלה וילדים שלומדים.
10 דקות לפני שעת השין, ההורים כבר חיכו נרגשים מחוץ לשערי בתי הספר היסודיים. גל, אבא של דוני, שעלה לכיתה א' בתל אביב, ציפה לפגוש אותו אחרי היום הראשון.
שמחים לחזור, היה כיף בחופש, יהיה כיף עכשיו. אנחנו מודים למורים שהסכימו לקבל אותנו. הייתה התרגשות, חוסר שינה שלהם, שלנו, בייחוד הבן שלנו בכיתה א', התרגש מאוד.
והנה דוני מגיח מבעד לשערי בית הספר נרגש, מספר בתשוקה על המורה דנה שקיבלה את פניו, על החברים, ואולי אפילו קצת התאכזב שהרבה לימודים לא ממש היו.
כיף, כיף, כיף. זה היה יום הראשון. לא למדנו הרבה.
שמענו גם את נטה ומאיה, העולות לכיתה ו' בחולון.
מרגש, אנחנו עולים לכיתה ו' בשנה האחרונה שלנו. מנסה להצליח בלימודים ממש השנה, כדי להתכונן לחטיבה.
התרגשתי ושמחתי לראות את כולם. ממש ממש חיכינו, כי הקורונה הזאת פרסה לי.
למרות חוסר הוודאות שליוותה את ההכנות ליום הראשון ללימודים, זה הסתיים בלא אירועים חריגים, בתקווה שהשנה החדשה תביא איתה בשורות חדשות.
רק צריך לזכור שאומנם 2 בספטמבר ושנת לימודים לפנינו, אבל אנחנו לא סוגרים את שערי בתי הספר מאחורינו, ובהסכמי השכר לא נפטרו כל הבעיות, אז כדאי לזכור את הבעיות במערכת גם בהמשך השנה. מאיפה יבוא הכסף? חתמו על הסכמי שכר עם המורים, אבל השאלה הזו עדיין נותרה באוויר. כתבנו המדיני, יניר קוזין, בממשלה יש מי שמותח ביקורת על הרצון של שר האוצר ליברמן לקצץ קיצוץ רוחבי בתקציבי המשרדים, נכון? שלום לך, יניר.
נכון, נכון. בוקר טוב, נורית. בראש ובראשונה זה שר הבריאות ניצן הורוביץ, שטוען שהמדינה נמצאת במצב של עודף בהכנסות, כך שלמה צריך לעשות כאן קיצוץ רוחבי. אגב, אני מדבר עם עוד כמה שרים שבינתיים שומרים על עילום שם, וגם הם אומרים, למה צריך לקחת מהמשרדים שלנו? רק כדי שניתן איזשהו מספר, הערכה היא שמדובר בכ-4.5 מיליארד שקלים בשנה. זה מה שזה עולה, ההסכם הזה עם המורים. ובעצם צריך להביא את הכסף מאיפשהו. אי אפשר להביא אותו מההכנסות.
אז זהו, אז אלה שלא רוצים שיקצצו להם מהמשרדים, מאיפה הם כן ממליצים לקחת את הכסף?
הם ממליצים לקחת את זה מהמשרדים הגדולים ממילא, משרדים שגם ככה כבר נהנים מתקציב גבוה, כמו משרד הביטחון לדוגמה, כמו משרד התחבורה לדוגמה, ולא מהמשרדים הקטנים יותר שממילא התקציב שלהם הוא הרבה יותר נמוך, כי כמו שאת אומרת, יש שתי אפשרויות. האפשרות אחת באמת לעשות איזשהו קיצוץ פלט, מה שנקרא, רוחבי לאורך כל המשרדים, ולקחת מכל אחד באופן יחסי כסף. או להעביר את זה ממשרדים חזקים יותר. ניצן הורוביץ עומד בראש משרד הבריאות, שממילא נמצא במצב לא מי יודע מה, רק אם אנחנו מסתכלים על הסיפור של המתמחים וה-600 מיליון שקלים שם שתקועים ולא מאפשרים את התחלת הרפורמה במתמחים. ולכן הם אומרים צריך לקחת את זה מהמשרדים שממילא הם חזקים ויש להם עודפי תקציב, והם גם לא מממשים אותם באופן מלא. כרגע למיטב הבנתי באוצר מתכננים קיצוץ רוחבי, בעיקר בגלל שאם אתה מתחיל להתעסק עם שר כזה או אחר, יכול להיות שאתה תמצא עוד יותר התנגדות. בסוף צריך להגיד, דיברנו והכרזנו, ואת יודעת, ליברמן ושאשא ביטון ויפה בן דוד, כולם הלכו ולחצו ידיים, הרפורמה פשוט עדיין לא אושרה בממשלה.
כן.
כלומר, צריך להצביע על הדבר הזה, צריך להחליט מאיפה מביאים את הכסף, ורק אז ייכנס לתוקפו, וגם לא באופן מלא.
וגם צריך לזכור שלשר האוצר ליברמן יש חוש הומור מיוחד, הוא עוד עלול להכליל בקיצוץ הזה גם את משרד החינוך.
בהחלט.
יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה.
תודה רבה, נורית.
ולממשלה, כמו שאמרנו, יש לדאוג לא רק למורים ולמשבר בחינוך, גם המתמחים ברפואה דורשים מהשרים סוף סוף פתרונות, ושר הבריאות ניצן הורוביץ קרא לכנס בדחיפות דיון בסוגיית קיצור התורנויות לפני שההתפטרות ההמונית של המתמחים תיכנס לתוקף. אנחנו עם חנה אחי מאיר כתבתנו, בוקר טוב.
שלום נורית, שר הבריאות ניצן הורוביץ שיגר אתמול בשעות הצהריים מכתב לראש הממשלה ולשר האוצר בבקשה לכנס דיון דחוף להנעת מתווה קיצור תורנויות המתמחים. במכתב נאמר כי המתמחים נותרו במציאות של תנאי העסקה בלתי סבירים. הורוביץ הוסיף בהמשך מכתבו, כל שנדרש הוא שהממשלה תעמוד בהתחייבותה והאוצר יחל בהתנעת המתווה. בהמשך היום טען ארגון הרופאים המתמחים מרשם שניתן להתחיל כבר עכשיו את המתווה לקיצור התורנויות, למרות שמדובר בתקופת בחירות. בארגון קוראים לראש הממשלה להתערב בנושא ולהביא לפתרון. לפני כשבוע נורית התפטרו כ-200 מתמחים במחאה על דחיית המתווה לקיצור התורנויות. עוד מאות רופאים צפויים להתפטר בשבועות הקרובים.
תודה חנה, ואנחנו עם חברת הכנסת נעמה לזימי, יש את העבודה, שלום. בסדר, אבל מצבם של המתמחים קצת פחות טוב, בעצם הם מחכים להוציא לפועל את ההתפטרות ההמונית שלהם. אני מבינה שאת מנסה לכנס דיון דחוף במליאת הכנסת, דיון של חברי כנסת, אבל במה זה יעזור?
בשנה הזו הושג מתווה שהוא לא מושלם, לא פותר את כל הבעיה ברגע, אבל זאת בעיה גם שהיא צריכה איזשהו פתרון ככה ארוך טווח, ומסיבה לא ברורה המתווה הזה נדחה, למרות שאין שום סיבה שידחה, ובגלל הסיבה הזו אנחנו רוצות, עאידה תומא סלימאן ואני, לכנס מליאת כנסת גם בפגרה, גם בפיזור. היה סיכום, אין בן אדם בישראל שחושב שהעסקה ב-26 שעות, תנאי עבדות לכל דבר, היא דבר לגיטימי, בטח לא רוצה לפגוש רופא אחרי 20 שעות, זה מצב שמצריך רגע איזשהו דיון בכנסת, בוא ננסה לפתור את הסוגיה הזו, ללבן אותה. התחייה הזו היא פשוט יריקה בפרצוף של המתמחים מתמחות אחרי מאבק של יותר מ-10 שנים.
כן, אבל את יודעת שבסופו של דבר, הלחץ על האוצר, ובוודאי על שר האוצר, ופקידי האוצר, לא, הוא לא יגיע מהכנסת. שר האוצר הוא חלק מהקואליציה, מנהיגת מפלגתך היא חלק מהקואליציה, ואת הדברים, אולי את הלחץ הזה צריך להפעיל שם.
קודם כל לא שוללת, ואני בטוחה גם ששר הבריאות פה ילחץ בדבר הזה, אבל בסוף כל פעם פקידי האוצר מתערבים בהקשר הזה מקצועית, מול סיכומים שנחתמו והוסכמו, ומוצאים את הדרך.
חברת הכנסת לזימי?
קרה זה.
חברת הכנסת לזימי, את פשוט נקטעת לנו כל הזמן, אם תוכלי לעמוד במקום אחד.
כן, בסדר גמור, אנחנו בדיוק עוצרות פה.
את בדרך לגן?
לא, אני בדרך לאולפן לתוכנית בוקר.
טוב, אז זה לא מקובל עלינו שזה מה שיפגע באיכות השידור של אצלנו, אז תעצרי בבקשה בצד.
עצרתי, כן.
טוב, אז בכל זאת בסופו של דבר העניין הזה צריך להיסגר בין השרים, לא? כלומר, זה יהיה יותר אפקטיבי.
אגב, אני ממש אשמח שזה מה שיקרה. לי יש את הכלי הפרלמנטרי שלי שזה כנסת. אני לא חברת ממשלה, אני חברת כנסת, ולכן זה חלק מהדרך להפעיל לחץ, אבל הייתי ממש שמחה שיעשה מעשה שייתר את הבקשה הזו פשוט, ולא נצטרך להגיע לזה. אבל עכשיו מתמחים מתפטרים. אנשים שלמדו כל חייהם כדי להגיע לשליחות הזו, להציל חיים, לטפל באנשים, וזה מבחינתי חלק מקריסת מערכת הרפואה הציבורית בישראל, ואנחנו חייבות לפעול פה באופן הכי ברור, וגם היה סיכום מוסכם, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאני מצפה שיקרה, פשוט הפרת סיכום בוטה שכולנו בירחנו ושיבחנו, ואי אפשר לעשות את הדבר הזה. וגם שוב, מנהלי בתי החולים גם במקביל אומרים שהם יקבלו את ההתפטרויות במיידי, זאת אומרת אפילו לא בחודש התראה. כן. יש פה איזשהו מאבק פנימי שחייב לשים לו איזשהו קו, וזה חייב לבוא גם מאיתנו.
עכשיו תגידי, את דורשת מהאוצר שייתן את הכסף פה, יש גם את העניין של הסכם המורים, של 4.5 מיליארד שקלים, ואת גם כן. בין המתנגדים לקיצוץ הרוחבים במשרדי הממשלה, אז מאיפה את מצפה שיגיע הכסף?
קודם כל יש מעל 100 מיליארד עודפי גבייה בכנסת, זה נתון שלא היה מאז 87. חלום של ממש, של עודפי תקציב שאפשר להשקיע בציבור. אז הגישה שלי היא להשקעה בציבור של הכסף שלנו. הגישה של האוצר היא כיסוי קופת הגירעון באופן תמידי. וזו גישה שונה כלכלית. אני חושבת שכסף צריך להיות מושקע בציבור. אני אגיד יותר מזה, נורית. דווקא בגלל עודפי הגבייה, מתי כן נכון להשקיע בציבור? מתי העת הנכונה לעשות הרחבה תקציבית? אם לא עכשיו, באמת, שרק יגידו לנו פעם אחת מתי הם כן יסכימו. כשהגירעון יעמוד על אפס אמיתי, לא רק אפס גירעון כמו שליברמן אומר, אז זה לא מצב שקורה באף מדינה הרי. ומתי כן אתם צמו כיתות לימוד? מתי כן יש כאות
זה בדיוק העניין, יתנו הכל, אז, הרי עוד יש עוד כל כך הרבה תהליכים שצריכים לעבור, והם לא יכולים לעבור מעכשיו לעכשיו. אני מבינה שאת לא רוצה את הכל,
כן.
אבל גם זה עומד
רוצה,
בתור.
אבל לא אומרת, אני אומרת, יש פה משבר שהוא אקוטי היום. זאת אומרת, בסוף צריכים לסתכל על מה הצרכים של מדינה, איפה אנחנו עומדים במקום שצריך רגע להשקיע. בסיפור של המתמחים, התמחות, זה מאבק שיותר מאפילו 11 שנה. זה לא משהו שהוא כרגע שנתיים עומד על הפרק. זה באמת הגיע לישורת שחייב לפתור את המשבר הזה. ועשת סדרי עדיפויות, ולהחליט איפה משקיעים, בסיס מה, אחר כך איפה משקיעים לאחר מכן, וזה בסדר. לא הכל קורה בבת אחת, אבל נדמה ששום דבר לא קורה. ואם כבר קורה משהו, אז תמיד זה תחת קיצוץ רוחבי. עכשיו, מה זה קיצוץ רוחבי? זה פגיעה בשכבות הכי מוחלשות. מי לא נראה שיפגע מהקיצוץ? את האנשים הכי שקופים. בטח ברווחה, בטח בביטחון פנים, בטח בחינוך. אלה מקומות שאני נטרפת בכלל מהמחשבה הזו.
Okay.
בטח עם עודפי גבייה.
בואי נדבר שנייה פוליטיקה. בכל זאת אנחנו שבועיים לפני סגירת הרשימות וחודשיים לפני בחירות. אתם כן. עומדים בסירובכם להתאחד עם מרץ, אתם במפלגת העבודה ויושבת ראש המפלגה, אתם אומרים, אנחנו נפסיד מזה, הכוח של כל מפלגה בנפרד הוא גדול יותר מהכוח של שתי המפלגות יחד. אבל אם אחת מהן לא תעבור את אחוז החסימה, הנה היום באחד הסקרים, נדמה לי במעריב, כבר מרץ עומדת על 4 מנדטים, את יודעת, בסוף לא עשיתם כלום.
קודם כל אין לי ספק ששתי המפלגות יעברו, אבל יותר מזה, הדבר הזה כבר נוסע. והשמאל בישראל הפך להיות קטן ומצומק, 7 מנדטים.
אבל אם השמאל בישראל הופך להיות מצומק מ8 ל7, אז אולי אין שמאל בישראל?
קודם כל, אני מאמינה שיש שמאל בישראל. לא רק שמאמינה, כל סקרי העומק מראים שכל עמדות השמאל הם עדיין ברוב קונצנזוס הציבורי. מהסדר מדיני ועד לשכר מינימום.
בסדר, זה כבר לא בא, אבל זה לא בא לידי ביטוי במערכת הפוליטית. זה לא ישתנה אם אתם תרוצו בנפרד.
לא, אז להפך, מה שאני אומרת זה שכשרצנו פעם, היינו 13 מנדטים שהיו חיוניים בממשלה הזו. אני באמת מאמינה שאם לא היינו גם ארץ, גם מפלגת העבודה, בתוך הזירה הזו, גם בכנסת, עם הכוח שיש לנו, היו דברים שלא היינו צריכים לא לבלום ולא לעשות, ולא שום דבר מהם, כי בעצם במפלגות של איש אחד, מפלגות לא דמוקרטיות.
אז וי, אבל אני לא שואלת אותך עכשיו למה צריך להצביע לאחת ולא לאחרת. אני אומרת לך שאתם משחקים באש.
אני חושבת שההפך. אני חושבת שמה שיהיה לפית רוצה זה להיות חופשי לשתות מנדטים, והאי חיבור הזה ישמור על מפלגות השמאל בישראל, וזה הדבר האחראי לעשות.
זאת אומרת, נראה לך שהסיבה שראש הממשלה לפיד דוחק בכם להתאחד, זה כי הוא רוצה לשתות מכם מנדטים, ולא כי הוא לא רוצה שאחת מכם לא תיפול מתחת לאחוז החסימה?
6-7, אז הוא רגוע, ואפשר ככה לקחת את כל ה8 מנדטים הנוספים.
כן, אבל זה כבר זמן מה שאין לעבודה 7 בסקרים, וזה כבר זמן מה שלמרץ יש 4 או 5.
שוב, גם אנחנו לפני הקמפיין הקודם היינו מתחת לאחוז חסימה, עלינו ל7. מרץ לא חשבו שהם יעברו, קיבלו 6 את התוצאה הכי טובה בשנים האחרונות. הקמפיין אפילו לא התחיל, עדיין לא, כולנו היינו בפריימריז. להפך, אנחנו פוטנציאל צמיחה מאוד גדול, והוא יודע, זה גם יאיר לפיד יודע, הוא בסוף איש פוליטי. והוא דואג במפלגה שלו, וזה בסדר, אבל אנחנו גם דואגים גם למפלגת העבודה, וגם לעתיד השמאל בישראל, וזה עוד יותר בסדר. בסוף צריך להחליף גם את ביבי וגם את המדיניות שלו.
טוב, תגידי רגע.
וצריך אותנו שם.
והמאבק על השמאל בישראל עובר דרך תביעה נגד פעילים חברתיים שמפרסמים הודעה שבסך הכל קורית למפלגת העבודה להתאחד עם מרץ?
פה מירב גם שמוציא העברה חד ושמעית, ואני מברכת אותה, אז הייתה מודעה אנונימית, לכן הוציאו מכתב התראה, לא ידעו להפך, גם הפעילים, אני אישית מעריכה הרבה מהם, וטוב שיצאה העברה וההתנצלות.
אני קראתי את העברה, אבל אני לא מבינה מה שאת חייבת להסביר לי. ההודעה הייתה אנונימית, וההבהרה לכאורה נועדה להבהיר שלא מדובר במפלגה יריבה, אלא באמת באנשים, בפעילים חברתיים שיכפה אכפת להם ממה שלכם אכפת. אבל את מכתבי ההתראה האלה שלחתם לפעילים חברתיים שאתם מכירים, חלקם אפילו חברי מפלגת העבודה, אז מה פה, אי אפשר להרים טלפון?
קודם כל, אני מסכימה, וגם הרימו טלפונים והתנצלו. אני גם אתן לך אפילו דוגמה למה גם זה נעשה. ביום אחרי הפריימרי זה צאה הודעה, נאמני מפלגת העבודה לא תומכים ברשימה שנבחרה, נעשה ברור מספר שהגיע מכחול לבן. אז כן, יש דברים שמפלגות עושות כדי לפגוע במפלגות אחרות, ולכן נשלח המכתב הזה, אבל שוב, ברגע שהבנו שלא מדובר, אלא מדובר בפעילים שאנחנו גם מעריכים, אוהבים, אפילו מצביעים שלנו, זה יפה שיור המפלגה גם פומבית וגם לא פומבית מתנצלת, מבהירה, עוברת הלאה, לא תמיד מנהיגים עושים את זה, ואני כן מברכת על מי שיודע כן לעשות את זה, וזה בסדר, אבל בתוך מערכת בחירות ברור שגם יש חשדות שאת המפלגה מפעילה פה.
כן, לא, אבל השאלה אם חושדים שזו מפלגה, אז איך שולחים לאותם פעילים שאותם מכירים, זה קצת, אני חייבת להגיד שהעברה הזו היא סוג של התחמקות. אבל
אני משיחה שלי עם רבי באמת לא הכירה שזה פעילים, זה נשלח בגלל שהמחשבה שזה מגיע למפלגה אחרת, וגם הם שמו את זה מאחורי, הם כתבו אחר כך בסדר, ברגע שקיבלנו טלפון וזה הכל בסדר.
טוב, חברת הכנסת נעמה לזימי.
מותר להם לעשות זה, תודה, לפנות והכל, זה לגיטימי במסגרת הזו.
טוב, חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה, תודה.
תודה רבה, בוקר טוב.
7:24, נדמה היה שכל הבעיות נפטרו, אבל לא כל מוסדות החינוך נפתחו אתמול, ויש מי שבכל זאת שבתו. כתבתנו לענייני חינוך, הילד ברון, אנחנו חוזרים אלייך. מי שנשארו סגורים הם המשפחתונים המפוקחים, שהותירו בבית בעצם עשרות אלפי תינוקות. הילד.
שלום נורית, בוקר טוב. 4,000 מטפלות במשפחתונים המפוקחים השביתו אתמול את פעילות המוסדות ששליש מהם משרתים ילדי רווחה, כך לפי ארגון כוח לעובדים. המטפלות מוחות על כך שבעדכון התעריף האחרון למשפחתונים העלו את שכרן במחיר זעום, זאת לאחר 13 שנים ללא עדכון שכר. במסגרת העלאת התעריף, הורה שלא זכאי לסבסוד ישלם כ-150 שקלים נוספים כל חודש, אך רק חלק קטן מהסכום יועד לשיפור תנאי המטפלות. נורית, בכל משפחתון לומדים 5 ילדים בגילאי 13 עד 3 שנים, והם מהווים מסגרת מסובסדת לכ-20,000 פעוטות. צעדי המחאה צפויים להמשיך גם בשבוע הבא.
ואנחנו, תודה איילת, אנחנו עם נינת ססון, מנהלת משפחתון זה 34 שנים, ונציגה באיגוד מטפלות המשפחתונים בכוח לעובדים. שלום.
בוקר טוב.
לא,
בוקר טוב.
כן, בוקר אור, יש לך משפחתון אצלך?
כן, אצלי בבית יש לי משפחתון עם 5 ילדים מקסימים.
שנשארו אתמול בבית.
לצערי הרב, והוריהם איתם.
מה הטענה שלכם בעצם?
אנחנו כ-13 שנים כבר לא קיבלנו תוספות במשכורות. אנחנו נותרנו עם אותה משכורת שהייתה לפני 13 שנים. עם כל יוקר המחיה שיש היום במדינה שלנו בלתי אפשרי להתקיים, לא כמשפחה גרעינית וגם כמובן לא לקיים את המשפחתון עצמו. אנחנו מבקשות משרת הכלכלה לפעול ולבוא לקראתנו ולתת לנו את הסכום שאנחנו מבקשות. עתרנו לבגץ לפני כ-3 שנים, בגץ עצמו אמר למדינת ישראל, לשבת איתנו מסביב לשולחן.
מה קרה בשלוש שנים האלה?
פעלנו מול משרד הכלכלה ומשרד האוצר בכדי שנקבל את התוספת. ואפילו ועדת המחירים באוצר קבעה שמגיע לנו תוספת של 550 שקלים לכל ילד.
אז איפה הם?
ליברמן וברביבאי החליטו לקצץ את זה קודם כל ל-469 שקלים, ולא רק זה, לתת אותם בשתי פעימות, כשהשנה אנחנו נקבל כ-90 שקלים, ושנה הבאה אנחנו נקבל את השאר. בלתי אפשרי לקיים את המשפחתון, באמת שלא. יוקר המחיה מרקיע שחקים. אין לנו אפשרות לטפל בילדים האלה כיאות, אנחנו לא יכולות, אני חושבת כאילו ביני לבין עצמי באופן אישי, מה אני אמורה לעשות? לקרר את המשפחתון בחלק מהיום, להוריד להם מהאוכל, אולי מהיצירות שאנחנו עושים, או מהחוגים שאנחנו מביאים.
אבל התוספת הזו של ה-550 שקלים שאתן בעצם מבקשות, היא כזו משמעותית להפעלת המשפחתון?
ברור מאוד, ברור. אני אומרת, 13 שנים לא קיבלנו תוספת. איך אפשר היום להתקיים עם משכורת של 5,300 שקלים? אנחנו לא מגיעות, אנחנו לא מצליחות לעשות שום דבר עם זה. אני לא חושב שיש עוד מגזר שהוא מפוקח על ידי משרדי הממשלה שמקבל משכורת כזו נמוכה.
זאת אומרת, צריך להבהיר בעצם כשאת אומרת מפוקח, זה אומר שאת לא יכולה לעמוד מול ההורים על אף שאת מפעילה את המשפחתון בבית, ואת בעצם לכאורה עצמאית, את לא יכולה להחליט להורים כמה הם ישלמו, מכיוון שאת מעון מפוקח, משפחתון מפוקח, את בעצם גם יש גבול עליון לכמה שאת יכולה לדרוש.
נכון מאוד. אנחנו נקראות עצמאיות בפיהם של משרד העבודה, ואנחנו לא יכולות לעשות שום דבר בעצמנו. אנחנו לא קובעות לעצמנו את המחיר, לא את מספר הילדים, שאם היינו מכניסות לגן, אולי באמת זה מעלה לנו קצת את המשכורות, לא את החופשות, וכו' וכו'.
תגידי, מישהו מדבר איתכם?
לא רק זה. לא. אנחנו מאוד מצפות שמישהו ירים את הכפפה ממשרד האוצר או ממשרד הכלכלה, וישב ידבר איתנו, וייתן לנו סיכומים בכתב. אף אחד לא ניגש כרגע. אני מצפה משרת הכלכלה שהיא בעצמה אישה ושהיא אמורה להתעסק בכלל בכל הנושא הזה של תעסוקת נשים, להרים את הכפפה ולבוא ולשבת איתנו ולדבר איתנו.
אוקיי. נינת ססון, מנהלת משפחתון זה 34 שנים, נציגת מטפלות המשפחתונים בכוח לעובדים, תודה רבה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחר השביתה שלכם. שלום שלום.
תודה רבה.
כמו בכל מערכת בחירות בשנים האחרונות, גם בזו עולים סיפורים שאמיתותם אינה ברורה. מישהו שהיה פעיל במפלגה של ליברמן טוען כי השר הזמין ממנו חיסול של ניצב במשטרה. כתב התחום הפוליטי שחר גליק, ליברמן מכחיש מכל וכל ואומר מדובר בטענה מופרכת של אדם הזוי, וגם המשטרה מסתייגת, שחר.
כן, שלום נורית, נכון מאוד. סאגה די תמועה שמעודדת השבוע ברשתות החברתיות. זה מתחיל בפוסט של מי שהיה פעיל לישראל ביתנו, יוסי קמיסה קוראים לו. הוא טוען ששר האוצר אביגדור ליברמן הציע לשלם לו $100,000 על מנת שיחסל ניצב במשטרה, לא פחות. הוא מזמין את ליברמן לבצע פוליגרף ומאשים אותו גם בעוד שורה של רמיזות, כולל החזקה של קזינו ביריחו ועסקים עם ג'יבריל רג'וב ומרטין שלף. מי שמהדדים את הטענות הללו בימים האחרונים הם העיתונאים של ערוץ 14 וגלי ישראל, בעיקר אלו מהם שמזוהים כמעט בצורה מוחלטת עם נתניהו. ליברמן אתמול לא נשאר חייב, משחרר הודעת תגובה ארוכה במיוחד עם מענה סעיף סעיף. קודם הוא אומר, בניגוד לטענות של קמיסה, הוא בכלל לא עבד איתי ולא היה יועץ שלי, אלא סך הכל פעיל במפלגה. לא דיברנו כבר בערך 20 שנה, טוען ליברמן. שנית, הוא אומר, לא היה ולא נברא, לא הזמנת רצח של ניצב, לא קזינו ביריחו ולא שורה ארוכה של האשמות מרומזות. שר האוצר גם מבטיח לקמיסה תביעת הדיבה בדרך ומאשים את ראש האופוזיציה נתניהו שהוא זה שעומד מאחורי הדברים הללו. נצטרך לחכות ולראות האם באמת מישהו במשטרה או איפשהו במערכת אכיפת החוק יחליט שהטענות הללו שוות משהו, ייקח אותם ברצינות, יפתח בחקירה, או שבאמת ייפתח כאן משפט דיבה שיסביר את הדברים. בינתיים הסיפור הזה בעיקר מעורר סימני שאלה.
הידעתם? בסינגפור לא חוקי ללעוס מסטיק ברחוב.
יש דברים שפחות חשוב לדעת לקראת השחרור, אבל יש דברים שהופכים ידע לכוח. למשל, זימון לכנס המשתחררים של צה"ל בשיתוף האגף והקרן. אז אם נשארו לכם פחות משלושה חודשים לשירות ועדיין לא קיבלתם זימון, בקשו אותו עוד היום מהשלישות. המקבצה שלך
לאזרחות. מהאולפנה והתיכון למשרד הביטחון. אנחנו מבטיחים לך תפקיד איכותי ועתיד משמעותי בליבת העשייה הביטחונית של מדינת ישראל.
מצוינות וציונות הן אצלך בנשמה? בואי לשירות לאומי משמעותי במשרד הביטחון. במגוון תפקידי סבר סייבר, טכנולוגיה, הדרכה, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ותקשורת. ותוכלי להיות חלק מן העתיד הביטחוני של המדינה ושלך. ההרשמה לשירות הלאומי החלה. פרטים באתר עמותת של שילו, עמותת בת עמי, עמותת שלומית שילת ומשרד הביטחון.
עכשיו בגלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
7:32, חצי שנה לאחר שהחלה הלחימה באוקראינה, ולראשונה, מאז שנכנס לתפקיד שלו, ראש הממשלה יאיר לפיד, שוחח אתמול עם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי. כתבנו המדיני, יניר קוזין, אנחנו איתך.
כן, טוב, נורית, השיחה הזאת קורית אחרי שלפיד ניסה לשוחח עם זלנסקי גם בשבוע שעבר, וזה לא צלח. מההודעה שיוצאת מלשכת ראש הממשלה, אפשר להבין קצת את רוח השיחה, לא מאוד מאוד לבבית, אפשר להבין את זלנסקי, זה לא בראש מעייניו כרגע שיחות דיפלומטיות, אבל מעבר לכך, זלנסקי עדיין מאוכזב מישראל על כך שאיננה נוקטת צעד באופן מלא עם אוקראינה, היותו יהודי, היותו מדבר אל המדינה היהודית באופן גלוי ופתוח נגד רוסיה, לא עוזר, וצריך להגיד, לפיד היה הכל הסמן הימני בכל מה שקשור לגינוי רוסיה בממשלה הנוכחית, זה קרה לפני שהוא נכנס להיות ראש הממשלה.
אולי דברים שרואים מכאן לא רואים משם.
אני חושב שדיאקט גם במקרה הזה, כי יש את כובד המשקל האחריות הדיפלומטית הציבורית, גם הביטחונית במידה מסוימת, בקשר שבין ישראל לבין רוסיה, ולכן לפיד הנמיך את הלהבות שלו כלפי רוסיה, וזולנסקי מרגיש את זה. לפיד בירך אותו ליום העצמאות ה-31, גם כן יום העצמאות אחרי ההתקפות האלה, וזלנסקי לא ממתין כמה דקות לאחר השיחה, הוא מצייץ, אני מצפה מישראל להצטרף לסנקציות נגד רוסיה ולספק לאוקראינה סיוע מעשי שיסייע להדוף את התוקפנות הרוסית. זה נכתב באופן פומבי. את יכולה לתאר לעצמך שבשיחה ביניהם כנראה הוא לא קיבל מענה לדרישה הזו.
בהחלט. יניר קוזין, כתבנו המדיני, שוב תודה.
תודה רבה נורית.
וכאמור הלחימה לא פוסקת, ובין הפגזה להפגזה, המשלחת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית עשתה אתמול את דרכה אל הכור הגרעיני בזפורוז'יה, במטרה לוודא שאין דליפה גרעינית באזור. אנחנו עם כתבת חדשות החוץ עומר עזרן, שלום לך.
שלום נורית, משלחת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בהובלתו של יושב ראש הסוכנות רפאל גרוסי הגיעה אתמול בשעות הצהריים לתחנת הכוח הגרעינית הגדולה באירופה כדי לבחון את הנזקים שנגרמו בעקבות הלחימה. תחנת הכוח זפוריז'ה ממוקמת בדרום אוקראינה באזור אותו כבשו הרוסים. הכניסה של המשלחת הבינלאומית למתקן עוקבה במשך שעות בידי צבא אוקראינה בגלל הפעילות הצבאית בשטח בעקבות ההפגזות באזור, וכדי למנוע תאונה גרעינית, חברת האנרגיה הלאומית של אוקראינה השביתה יחידות כוח במתקן. בינתיים בזירה הדיפלומטית, קייב ומוסקבה ממשיכות להאשים זו את זו בהפגזות סמוך למתקן ובניסיונות לחבל בביקור המשלחת. יושב ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית גרוסי הודיע כי בכוונת הארגון לקדם נוכחות קבועה של פקחים מטעמו. בינתיים נורית, בגזרת הלחימה ופעילות הנגד של הצבא האוקראיני, הדיווחים מועטטים על התקדמות איטית של האוקראינים לעבר העיר חרסון הכבושה. יועצו של הנשיא זלנסקי עדכן, זהו תהליך איתי, לא יהיה מדובר בניצחון מהיר.
תודה לך שחר, ואנחנו איתך נינו אבסדזה, פרשנית לענייני רוסיה, שלום.
בוקר טוב נורית.
נתחיל במה ששחר סיימה איתו, וזה באמת ההתקדמות האוקראינית. אפשר באמת לומר שיש פה ושם הצלחות במתקפת הנגד?
חד משמעית, יש פה ושם הצלחות, אבל ההתקדמות היא באמת איטית, ונורית, אנחנו כבר חצי שנה שמים לב למשהו מאוד פרדוקסלי. זו מלחמה הכי מצולמת בהיסטוריה, שיש בה הכי הרבה ערפל קרב, והכי הרבה מלחמת אינפורמציה.
כן, בהחלט.
כן. בהחלט, כי מצד אחד יש כל כך הרבה אינפורמציה, כולם מצייצים, מנסיעים ועד ללא יודעת חיילים שם בחזית, ומהי האמת? לא תמיד יודעים, יש אלה שכמעט ואנחנו לא יודעים, וגם יודעים להשתמש.
בדיוק, זה חלק מכלי המלחמה.
ולעשות אותנו. בהחלט, כן.
ולכן אנחנו גם לא לחלוטין יודעים מה קורה בזפוריז'יה, נכון?
אנחנו לא יודעים את זה לחלוטין, אבל מה שטוב שבהחלט היו שם הפקחים וגרוסי עצמו, יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, ועכשיו יישארו שם 5 פקחים, אבל מה אני אגיד לך, שחס וחלילה באמת שזה כן יכול לעזור בסיטואציה שמישהו ירצה לעשות משהו, שבאמת תהיה איזה תאונה במהלך הלחימה, לא 5 ולא 50 פקחים לא ממש יכולים לעזור, אבל טוב כמובן שהם שם, הם ראו את המצב כרגע כנראה אני אומרת עוד פעם, הכל נראה יחסית במצב נורמלי, אבל לא לשכוח, זה אותה אוקראינה איפה שהייתה, תאונת צ'רנוביל, זה תחנת הכוח הגדולה באירופה, ושיש מלחמה ממש שם, זה ממש מצב לא נעים.
העובדה שפוטין בעצמו בעצם אפשר את ההגעה הזו, היא אומרת מה בעצם?
היא לא אומרת שום דבר. אין אפשרו, הרי דנו על זה ימים, כבר אפשר לומר חודשים.
כן, די מתחילת הלחימה.
גם נכון, אגב, נכון, ממש מהתחלה, מכיוון שהיו ימים שלא היו שם ממש קרבות, ועדיין הנושא הזה כל הזמן עלה על הדיון. עובדה שהוא אפשר לא אומר שום דבר. מצד אחד יכול להיות שהוא רוצה להראות לקהילה הבינלאומית, הנה בבקשה, זה פתוח, תסתכלו. לא, אני הרי מה הרוסים טוענים? שבסופו של דבר אוקראינים רוצים להראות לעולם שהרוסים מסוגלים עכשיו לגרום לאיזה טרגדיה בינלאומית, לתאונה כזאת שהשלכותיה לא ברור מה יכולים להיות. אותו דבר, ומי שהרוסים טענו שאוקראינים הם אלה שהם מונים כניסה של הפקחים הבינלאומיים. מצד שני, האוקראינה אמרה, בקיצור, האשמות
ממשיכות, כן.
כן, וזה שזה קורה כעת, בטוח זה לא מזיק.
עכשיו, לפני שאני שואלת אותך על השיחה של לפיד וזלנסקי, עוד דיווח אחד מאוד מעניין, שלפיו בכיר בתעשיית הנפט ברוסיה נפל מהחלון. לא מלמדים את האנשים המבוגרים שם לעמוד ליד חלונות? הרבה מהם נופלים. בעיקר בכירים.
תשמעי, מלמדים, אבל זה מה שקורה בסיטואציה שברוסיה כבר, באמת אף אחד לא יודע מהו הכיוון. אנחנו הולכים מחר, ושיש אנשים שאולי נתפסים כמתנגדי המבצע המיוחד המתנהל כעת באוקראינה, ככה הם קוראים למלחמה הזאת. אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות עד כמה הבן אדם הזה היה בין המתנגדים יותר מזה, נורית.
רגע, אבל החברה שלו כן הוציאה איזושהי הודעה בעצם שמקווה לסיום הלחימה בקרוב או משהו בסגנון, נכון?
בדיוק, אז בגלל זה אני אומרת, זה לא בדיוק כאילו, כן, זה להגיד משהו מאוד מאוד עדין, דיפלומטי, שאפשר להשיג מכאן מסקנות. ויותר מזה, נורית, הוא בעצמו, כמו שכנראה עוד רשימה שלמה של אנשים מאותה חברה, אחת החברות העשירות ברוסיה, הוא היה ברשימת הסנקציות של האמריקאים ושל האירופאים כתומך למשטר פוטין, את מבינה? עכשיו באמת מכאן ומכאן, אז אפשר מזה אולי לקפוץ מהחלון כמובן, מצטערת על הציניות, אנחנו באמת לא יודעים, כי מדברים ברוסיה על כל האופציות.
כן.
שיכול להיות שהרי הוא היה שם מכיוון שהוא חש לא טוב וזה בעיות לב. דבר שני, כן חושבים שאולי זו הייתה התאבדות. נו, דבר שלישי כמובן שנשארה.
כמובן שהאפשרות היא של חיסול של המשטר.
כן, בהחלט מה קורה ליושב ראש הדירקטוריון של החברה, שהיא כנראה מצפה לסיום המהיר. כל האופציות עכשיו איכשהו באוויר, אי אפשר להבין, אבל האיש היה גם תחת סנקציות של אמריקאים, וגם כנראה הצליח להרגיז את המשטר של פוטין.
כן, טוב. תגידי, השיחה בין לפיד לזלנסקי, אי אפשר היה שלא ככה להבין ולהתרשם מההודעות שיצאו אחרי השיחה, שראש הממשלה אולי אפילו הלך עוד צעד קדימה בהבהרה לזלנסקי, שישראל לא תצטרף לסנקציות כפי שהוא מצפה ממנה.
תראי, השיחה קודם כל שהיא הייתה חשובה. אנחנו כעת, באמת אנחנו כבר חצי שנה רואים שישראל עוד לא התקרפה לסנקציות האלה. נורית, ראש ממשלת ישראל לא רואה ויודע עם מי יש לנו עסק ממש לידינו בסוריה, כן מצד אחד. מצד שני הוא גם יודע ואנחנו גם ראינו שלפיד, לא רמז אלא אמר בכל רם שאנחנו בצד הנכון ובצד הטוב של ההיסטוריה ובסיטואציה הזאת הוא באמת הולך בין הטיפות, לא כוי, מדינת ישראל כולה,
כן, ברור.
אין לנו מה לעשות, יש את הרוסים שפועלים בסוריה ויש גם את הצד הנכון של ההיסטוריה ויש את רוסיה שפלשה לאוקראינה ואנחנו שאנחנו הפרטנרים הגדולים של המערב, אנחנו חלק מהמערב הגדול. עכשיו, שני הצדדים, נורית, יש כאן בעיה. גם אוקראינה וגם רוסיה מצפים מאיתנו כמובן בדברים הפוכים.
כן, ברור, ברור שהאינטרסים המתנגשים פה הם ברורים לחלוטין. זה רק מעניין לראות את צורת ההתבטאות לפני שנכנס לתפקידו כראש ממשלה ואחרי שהתיישב על הכיסא.
כן, זה בהחלט, ואין מה לעשות, יש בעיות, אבל אני כן חייבת לומר שמה שאנחנו רואים לפיד גם לפני וגם אחרי, הוא כל הזמן מצד אחד נותן להרגיש ולהבין, קודם כל לרוסים אני הייתי אומרת, שישראל בצד הנכון של הקהילה הבינלאומית כעת, אבל כן, ברגע שנכנסים לתפקיד, אתה קם גם כן. מרגיש שאין מה לעשות.
אוקיי.
אתה צריך להתייחס למי שנפתע.
נינו אבסד, זה פרשנית לענייני רוסיה. תודה ובוקר טוב.
תודה ובוקר טוב.
אחת לכמה חודשים בית המשפט העליון מוציא פסק דין שמצליח לעורר את השיח הציבורי. אתמול זה היה פסק הדין בעניין רצח בני משפחת דוואבשה. מה שהעסיק בעיקר את הציבור הייתה שאלת השימוש בעינויים במהלך חקירתו של אמירם בן אוליאל, מי שהורשע ברצח המשפחה. התגובות לפסיקה בכתבה של כתבינו שחר גליק.
36 שעות, אלו מילות המפתח של פסק הדין אתמול, זה הזמן שחלף, מאז שאמירם בן אוליאל עבר עינויים קשים במרתפי השבק, ועד שהודה ברצח בני משפחת דוואבשה, הודעה שעל פי הכרעת שופטי העליון, ניתנה ברצון מוחלט. עורך הדין אביגדור פלדמן, שייצג את בן אוליאל, מוחה על הקביעה.
היא בעצם הופכת אותו נתון לחסדם של חוקרי השב"כ. ואז מחליט בית המשפט המחוזי, ובית המשפט העליון מקבל את זה, שזו נגמרו העינויים, אנשים שעברו עינויים. עינויים זה לא רק כאב הפיזי.
מנגד, בפרקליטות חגגו אתמול את פסק הדין שדרשו וקיבלו גם, עורכת הדין רחלי זוארץ לוי טוענת, עבר מספיק זמן מאז העינויים, ועד שאמירה מודה ברצח של עלי, ריהם וסייד.
במסגרת הערעור בחן בית המשפט בשנית את החקירות והשחזור שעל בסיסן הורשע הנאשם, וקיבל את עמדת הפרקליטות, כי הודעות אלה אשר הכילו פרטים שיכולים להינתן רק על ידי מי שהיה חלק מהאירוע, ניתנו באופן חופשי ומרצון וללא הפעלת אמצעים מיוחדים, ובמנותק מהחקירות בהן הופעלו.
התגובות הפוליטיות לא איחרו לבוא, במפלגות הימין עוצמה יהודית, נועם והציונות הדתית מיהרו לתקוף את הפסיקה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' טען בגלי צהל, אמירם צריך להיות חופשי.
הופעלו אמצעים אלימים של עינויים, על זה אין ויכוח. מי שמבין במשפט יודע שאנחנו מחפשים אמת משפטית. לא אתה ולא אני, לא נדע אף פעם, האם אכן אמירם בלוליאל ביצע את הרצח.
גם בשמאל באופן מפתיע היו מי שתמכו בבן אוליאל, כמו חבר הכנסת מוסי רז ואחרים, כחלק מהמאבק בעינויים באופן כללי, בעיקר של פלסטינים. מנגד, לא מעט חגגו על חזרתו לכלא של המחבל היהודי המורשע. השר לשעבר בוגי יעלון הסביר בראיון.
בושה גדולה לעם ישראל, לעם היהודי, שמתוכו קמים אנשים כאלה, שלצערי הם מקבלים היום גם גיבוי פוליטי.
שבע שנים וקצת חלפו מאז הרצח הנורא, שבע שנים של ערכאות משפטיות בבתי המשפט השונים, עם עירורים ומשפטי זוטה, שבע שנים שכעת, אחרי הדחייה האחרונה בעליון, מסתיימות בשלושה מעשרי עולם ו-20 שנה נוספות שירצה אמירם בן אוליאל בבית הכלא.
חוזרים לרגע לסוריה. ג'קי חוגי פרשננו בעולם הערבי, שלום.
שלום, בוקר טוב נורית.
אז אתמול, אחרי שבעצם נחשפו גם תמונות מהנזק הרב שנעשו התקיפות המיוחסות לישראל בנמלי התעופה בסוריה, וגם אחרי שתי תקיפות אחת אחרי השנייה, סוריה מגיבה ואפילו קצת מאיימת על ישראל.
נכון, כן, סוריה אומרת שישראל משחקת באש והיא תשלם במוקדם ובמאוחר, ככה אומר שר החוץ הסורי פייסל מקדד. בואי נגיד למי שלא כל כך עקב אחרי הפרטים, מדובר בתקיפה שלשום בערב, תקיפה כפולה, גם בדמשק, גם בחלב, שמייצרת גלים בסוריה. נפגעו גם מבנים בשדה התעופה הבינלאומי של דמשק, אבל בעיקר המסלול בחלב, לא מקרה ראשון ולא שני, תקיפה של מסלולים, וזה נראה כמו שינוי מדיניות מצד ישראל. צהל אומר בעצם לאסד, אתה נותן לאיראנים ולחיזבאללה לקבל נשק דרכך, אז אחרי יותר מ-10 שנים של תקיפות משלוחי הנשק עצמם, אנחנו מענישים גם אותך, פשוט כי אתה סייען. זה לגמרי מיצוי הדין עם הסייען, לא עם מי ששולח ולא עם מי שמקבל, ואסד מתקשה להגיב צבאית, כידוע, הוא לא רוצה להסתבך באימות צבאי עם ישראל, אז הוא עובד על הפללה, הפללה בינלאומית, הוא מפרסם את התקיפות, קודם כל, כמו תמיד, תמיד הסורים הם אלה שמגלים לעולם ולנו את התקיפה הזאת, כדי לספק הוכחה שישראל תוקפנית, ואתמול, כמו שאמרת, שר החוץ שלהם פונה לאום, ומבקש גינוי, וגם אומר את הדברים שציינו, שישראל תשלם וישראל משחקת באש. תקיפה של שדות תעופה זה משחק רגיש מאוד, אתה חושף את עצמך לתקיפות כאלה בעתיד, כי הדברים, ולכן הדברים שלו לא מופרכים. ולסיכום נגיד נורית, שאם ישראל החליטה לפעול ככה, להעלות את הרף, לשנות במעט את המדיניות שלה, כנראה יש סיבה מאחורי הקלעים, אולי האיראנים הגבירו את המשלוחים, אולי זה נשק איכותי יותר, ככה זה נראה לפחות מכאן.
ג'קי חוגי, פרשננו לענייני העולם הערבי, תודה רבה.
תודה לך.
משה שלונסקי באולפן, מה צפוי בשמונה במחשבות בעם?
לא הצטלמתם השבוע על המרפסת בבאזל, בתנוחה של נטלי דנון, אז תבדקו את
דדון.
עצמכם. דדון, נטלי דדון. 1400 עסקני הציונות מכל העולם דווקא היו על המרפסת באירוע מושחת, אירוע שבמדינה מסודרת מפיל בממשלות, אלא שכאן כל המפלגות היו על המרפסת. בגרעין האיראני צריך לומר את האמת, לא סופרים אותנו. ולא בטוח שהסכם הוא דבר רע, יש על זה ויכוח. בן גביר וסמוטריץ' דורשים נאמנות. וואלה, אחד לא שירת בצבא, אחד שירת בקריה כשנה, אחרי לימודים, נישואים ושלושה ילדים, הם דורשים נאמנות. הבושה יצאה לחופש בחודש אוגוסט, ומנהלי הבנקים, יש כאלה? אז למה הם מתחבים, והבנקים דווקא עושים רווחים לא רעים? תודה.
אחרי חדשות 8, שלונסקי ולימור לבנת. ועכשיו, אחת המשימות המושקעות והשאפתניות של נאסא, תוכנית ארטמיס, הייתה צריכה לצאת השבוע לירח ולבשר על עידן חדש, אבל תקלות טכניות גרמו לדחיית השידור למחר. בנאסא מקווים שזאת תהיה התוכנית שתפתח את הדרך של האנושות למאדים. דרך הירח, הכתבה של כתבתנו לענייני חלל וטכנולוגיה, עומר עזרן.
This is Artemis Launch Control with an update. Launch Director Charlie Blackwell Thompson has called a scrub of the attempt of launch of Artemis 1.
משימת ארטמיס, תוכנית הדגל של נאסא, תמריא ככל הנראה מחר לחלל אחרי דחייה במועד השיגור בעקבות תקלות טכניות ומזג אוויר בעייתי. זו אחת המשימות השאפתניות ביותר של נאסא, שמטרתה היא להנחית לראשונה אסטרונאוטים במאדים.
We need to be on the moon for much longer periods of time than just landing like we used to, stayed a couple days and left. This time we're going back. We're going to live there, we're going to learn there. We're going to develop new technologies, all of this, so we can go to Mars with humans.
אנחנו צריכים להיות בירח לתקופה ארוכה יותר, לא רק לנחות שם לכמה ימים. נחיה שם ונלמד לפתח טכנולוגיות כדי שנוכל להגיע למאדים, סיפר ראש נאסא ביל נלסון. החללית שתשוגר מחר לא תהיה מאוישת, והיא נועדה לבחון את המערכות בהן צפויים להשתמש האסטרונאוטים. על הסיפון תשוגרנה בין היתר שתי בובות, שבעזרתן נבדקו את יעילותם של אפודים ייחודיים נגד קרינה. מדובר בפיתוח ישראלי, ועל הפרויקט מנצחת חברת סטמרד. הדוקטור אורן מילשטיין, מנכ"ל החברה, מסביר על הניסוי.
הווסט כבר נוסע בתחנת החלל הבינלאומית בהצלחה רבה. אנחנו מצפים לתוצאות משמעותיות שיראו שהווסט מגן בצורה מאוד מאוד חזקה, ושהתוצאות יהיו כאלה מרשימות שסוכניות חלל בעולם יחליטו לאמץ את הווסט כאמצעי בטיחות קריטי.
משלמי המיסים בארצות הברית צפויים להשקיע 93 מיליארד דולר כדי לממן את תוכנית ארטמיס, דבר שגרר ביקורת בקרב האמריקנים שכנראה כבר הספיקו לשכוח את המשמעויות של משימות אפולו למשל. בנאסא מתעקשים כי תהיה תמורה טובה למחיר עם נחיתת האסטרונאוט הראשון או האסטרונאוטית הראשונה על אדמת מאדים.
יורדים לשטח עם רמי שני.
רמי שני, בוקר טוב.
בוקר טוב נורית, למאזינות ולמאזינים. איום חדש מלבנון, אמיתי ומסוכן, הוא כבר על הגדרות. למעשה, הוא כבר חצה אותן, ועכשיו הוא בדרך לכבוש את הארץ. לא, זה לא החיזבאללה, אלא האצברית. באמריקה היא שימשה לייצור צבע אדום, זה מה שהביא להתפשטות סברס בעולם, אבל מחוץ לתחום הנוחות שלה היא מזיקה, ולמעשה גורמת נזקים קשים מאוד לגידול הצבר. פרופסור צביקה מנדל ממכון וולקני למחקרים חקלאים הרחיק עד אוסטרליה כדי למצוא פתרון אחרי שבמרוקו דווח על השמדה של כמחצית משטחי הגידול.
מין אחד של קנימה, והוא באכן מאיים על הקיום של מסוכות הצבר בארץ. המזיק הזה פשוט יודע לאכול את הצבר. בשלב מסוים הצבר הפך להיות מין פולש בעיקר בחצי הכדור הדרומי. וכדי להדביר אותו, פשוט הביאו קנימה את האצברית לאזורים האלה, כדי שהיא תשמיד את הצבר, והיא עשתה את זה בהצלחה גדולה.
המזיק נראה כמין כיסוי שלג על עלי המסוכות, ואם מועכים אותו הוא משחרר צבע אדום. פעולות ההגנה הן בעיקר חיפוש אחר מדביר טבעי של הקנימה הזאת, אז אם אתם נוסעים לחפש אותה כדי להפיק את הצבע הלוהט או למקומות אחרים, נזכיר לכם הנהגים ורוכבי האופניים, האופנועים והגלגילונועים, לשים לב אלה לאלה, וגם לאורכי הרגל. ירדנו לשטח לחסל את האצברית לפני שהיא תחסל את הסברס בארץ. בריאות לכל, שבת שלווה ובוקר טוב ישראל.
ועכשיו חוזרים לאחד בספטמבר. לפני כמה שבועות פגשנו כאן במשדר מורה שיתחיל השנה, זה היה כבר באוגוסט, אז היה לקראת ההתחלה שלו בעצם במסלול של חינוך כיתה. הוא היה סטאג'ר שנתיים אחרי 30 שנה של שירות בשירות ביטחון כללי, ואתמול הראשונה נכנס לחנך כיתה י'. דורון ויה, שלום.
היי נורית, בוקר טוב.
בוקר טוב, מורה ומחנך בכפר הנוער ויצו, נחלת יהודה בראשון לציון. אז איך היה היום הראשון כמחנך?
האמת היה מרגש מאוד, גם עבורי וגם עבור הילדים. אני מבחינתי זה היה אירוע שגם פשוט כיף, פשוט כיף. גם הערכות אליו וגם הקליטה שלהם. קיבלתי אותם בכניסה לכיתה, כל תלמיד ותלמידה קיבלו יחס אישי. הם כמובן גם בחנו אותי ואתגרו אותי בכל מיני סיטואציות.
איך אתה, למשל, תן דוגמה שבה הרגשת שבוחנים אותך.
סוגיית הטלפונים כמובן היא מאוד מאתגרת. למה אנחנו צריכים לשים את הטלפונים באיזה קופסה על השולחן? שלא לא, 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 יהיו מה שנקרא קשובים ויהיו איתנו ולא עם הדבר הזה שכל הזמן מלווה אותם. הוא חלק מהם, צריך להגיד את האמת. כן. אבל לא כל שיעור או כל שיעור אפשר להשתמש בטלפונים. וזה תמיד מאתגר.
תגיד, הם שמחו שהרי הידיעה על כך שלא תהיה שביתה בתיכונים הגיע חצי יום לפני תחילת הלימודים. הם שמחו או שהם התבאסו?
א', אנחנו שמחנו, ואני חושב שגם הם צריכים את המסגרת. גם אם הם יגידו רוצים עוד חופש, סופו של דבר עוד חודש הם יוצאים עוד פעם לחופש, אבל הם אוהבים את המסגרת. זה לא יעזור, הם צריכים את המסגרת. המסגרת היא דבר חשוב עבורם.
עד המבחן הראשון שתיתן להם.
כן, אבל המבחנים זה לא העיקר. מבחנים. היום גם סיפור של המבחנים הוא לא... היום לדוגמה בכפר הנוער הכניסו דבר שנקרא חדר דמיון, אז כל השיטת לימוד צריכה להשתנות. תחשבי על זה שילד לומד היסטוריה, אבל הוא נכנס לתוך מחנה השמדה ב-360 מעלות, הוא רואה את זה.
מה, מציאות מדומה כאילו?
כן, איך את מעבירה את האידיאולוגיה הנאצית, או איך את מעבירה שיעור ביולוגיה.
וזה בתוך בית הספר?
כן, בתוך בית הספר. את מבינה? אז גם המורים צריכים להתאים את עצמם למציאות המשתנה. כן. ולא רק אנחנו. אז זה לא המבחן. תחשבי שילד מחר מציג עבודה שהוא עשה בחדר הדמיון הזה. אם מדברים על הרפורמה, אז הרפורמה מדברת על זה שהם עושים עבודות. אז תחשבי שהוא במקום מבחן, הוא מציג דבר כזה. איזה התמאה יש פה? איזה ידע נרכש פה ואיך הוא זוכר את הדברים האלה.
תראה, אתה בעצם נכנס לחנך כשהרפורמה אמורה להיכנס גם, איך אתה עם זה?
תראי, הרפורמה מבחינתנו, אני חושב שהיא דבר טוב.
אנחנו מדברים על הרפורמה בבגרויות, כן?
כן, כן, אני חושב שהיא דבר טוב. היא מאפשרת יותר גמישות למורים, יותר גמישות למערכת, למנהלים. אני חושב שכל הזמן הלחץ הזה של ללכת רק להתאים את עצמם לבחינות הוא לא דבר טוב. ואמרתי לך שילד יכין בעצמו את הדברים ורק יציג אותם באמצעים כאלה או אחרים, יש לזה המון יתרון.
כן, השאלה מצד שני, ראשית, אם יש משהו שאיננו נכנס, מה שנקרא, מה שלא לבגרות לא לומדים, אז אם יש משהו שהוא לא במסגרת העבודה, שאותו נער או נערה יגישו, אז האם הם יקדישו זמן ומאמץ ללמוד עד תומו?
ברור שכן, כי בתי הספר לא רוצים רק להכין ילדים לבגרות, כשהיום יודעים שהבגרות היא לא אחרת.
לא, אתה אומר מה בתי הספר, אני שואלת דווקא על הצד של התלמידים.
הצד של התלמידים, אני חושב שהתלמידים ירצו ללמוד בדרך אחרת. ללמוד למבחן זה פחות טוב מבחינתם.
כן, אבל ללמוד למבחן צריך, ובכל זאת, אתה יודע, לא כולם אוהבים להסתער על הלימודים, עם כל הכבוד לזה שזה במציאות מדומה, וזה דומה לפלאפון, וזה חדשני.
לא, אני לא אמרתי הכל במציאות מדומה.
ברור.
אבל בהחלט, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לילדים. הילדים היום לומדים יותר, דיברנו, התחלנו עם הטלפונים, הם לומדים היום יותר מיוטיוברים דברים, ודברים חיוביים, לא רק דברים שליליים. לומדים יותר מיוטיוברים מאשר הם לומדים לפעמים מבית ספר.
טוב, אז יאללה, תקימי עם הכיתה ערוץ יוטיוב באזרחות.
כן, יכול להיות. יש כבר מורים שעושים את זה דרך אגב. ואפשר לשכלל את השיטה, מבינה?
בקיצור, אתה מלא אופטימיות לקראת השנה הקרובה, זה נורא כיף לשמוע.
האמת כן, אני באמת, אבל אנחנו היום כמורים, אנחנו יכולים גם ללמוד מהם, וגם השאיפה היא לחנך אותם יותר לערכים של אהבת אדם, החיים, המדינה, לתת כבוד הדדי, לנקוט ביושרה ובאמינות, מה שנקרא גם ללמוד לקחת אחריות, ויחד עם להתמיד, להיות נחושים, זה דברים שהונחלו לי בשבת, לא לפחד לטעות, לדעת להפיק לקחים.
תאמין לי, אם תצליח אפילו חלק מזה להנחיל, אז יצא שכרנו ושכרך. תודה רבה, דורון ויאן.
זה היעד שלי, אני אומר לך תאמין,
אנחנו נמשיך לדבר איתך כל כמה שבועות על חוויית ההוראה שלך בשנה הראשונה כמחנך בכיתה יוד בכפר הנוער ויצו נחלת יהודה בראשון לציון. דורון ויאן, תודה.
תודה רבה.
המון תודה, ביי.
להתראות ובהצלחה. אתם שומעים את יוני רכטר, זה היומיים שלו, כן? 1 בספטמבר זה היום שלו, אבל החלטנו להשמיע שיר אחר שלו, כי בטח שיר הכניסה לכיתה א' עד כאן כבר יצא לכם מכל האוזניים. ניתן לו קצת זמן ונשמיע אותו באחד השבועות הקרובים. ובינתיים נודה לעורך איתי שריג, לצידו שחרית פילזר, המפיקות, תהל כהן וים אור קבבצ'י, על הביצוע הטכני גלעד בלום, עורך הדיגיטל אביתר בר-און, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון. מיד אחרינו מחשבות בא ממשה שלונסקי ולימור לבנת שכבר יושבים פה באולפן. אני נורית קנטי, שתהיה לכם שבת נהדרת, להתראות.
ואיתה כמו תמיד, אין עבר ואין עתיד, רק הרגע החולף לא חוזר יפה כולך.